בשיעורים הקודמים התחלנו לעסוק באדם, באדם מלמעלה, מהנשמה, מקור החיים, לתוך המציאות, איך מכניסים את החיים למציאות? אנחנו עכשיו צריכים, כפי שאמרנו כבר לפני כמה שיעורים, לעסוק בייחוד של האדם. רש"י כותב בפרשת בראשית, והיא האדם לנפש חיה, שהייחוד של האדם מעבר לבעלי חיים הוא בדעה ודיבור. אז אנחנו היום נתחיל לעסוק בעניין הזה. באופן כללי, מה זה דעה ודיבור? דעה, פירושה מחשבה, שכל, יכולת החשיבה של האדם, ודיבור הוא יכולת הביטוי. אתה מדבר עם מישהו אחר, אתה מבטא את הדברים כלפי חוץ, את המחשבות מצד אחד, אולי גם את הרגשות מצד שני. אז אנחנו עכשיו צריכים לעסוק באדם מהצדדים האלה. דבר ראשון, הבאתי לכם כאן מקור יפה שמקשר בין הדברים שעסקנו בהם בשיעורים הקודמים ובין מה שנעסוק בשיעור הזה. הרמב״ם בספרו ההלכתי משנה תורה כותב על כל ההלכות, גם הלכות שלא נוהגות בזמן הזה. יש לו שני ספרים על הלכות קורבנות, הלכות העבודה בבית המקדש. הראשון נקרא ספר העבודה, מתחיל מבניין בית המקדש, אחר כך עובר לקורבנות עצמם. בסוף הספר הרמב״ם כותב סיום מיוחד, זה כבר לא עניין הלכתי הרי שהוא מסיים את ההלכות האחרונות, אלא זה עניין של עיקרון, של מבט. וזה מה שהבאתי לכם פה, המקור הראשון. כותב הרמב״ם כך: ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולדע סוף עניינם כפי כוחו. כלומר, אנחנו באמת צריכים ללמוד ולנסות להבין את המצוות, אפילו את הטעמים של המצוות, כפי שקוראים לזה, העקרונות שמאחורי המצוות. טוב, אז יכולנו לומר, אם כן, מה שאנחנו לא מבינים, יש פה בעיה. אומר הרמב״ם, ממשיך הרמב״ם, ודבר שלא ימצא לו טעם, ולא ידע לו עילה, כן, לא ידע, לא יבין את סיבתו, אל יהי קל בעיניו, לא לזלזל בדבר שבן אדם לא מבין, לא לקיים אותו פחות בגלל שלא מבינים אותו, ואל יחרוס לעלות אל השם, פן יפרוץ פה. למה משתמש פה בלשון הפסוק? מה הכוונה? שם כתוב על הר סיני, במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא אמר, הגבל את ההר וקידשתו. ההר עכשיו הוא המקום שהקדוש ברוך הוא משווה את שכינתו, זה מקום קדוש. לא כל אחד יכול לעלות למקום קדוש. עם ישראל עומד שם למטה ורואה את משה רבינו עולה למעלה על ההר. טוב, אז כולם יגידו, גם אנחנו רוצים להיות קדושים, גם אנחנו רוצים לעלות. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. תבינו שזה לא דבר שווה. לא כל אחד יכול לעלות. כן? וזה לשון הפסוק שם, אל יהרוס לעלות אל השם, פן יפרוץ פה. פן הוא יקבל עונש. הפרצה שאדם פורץ את הגדרות, היא גורמת לפרצה כנגד זה שהחיים של האדם חס וחלילה נהרסים, נפגעים. אז כאן הרמב"ם משתמש באותו ביטוי. גם בדברי התורה עצמם יש קדושה, יש עליונות, יש עילאיות שאדם צריך להבין שיש דברים שאני יכול להבין ויש דברים שאני לא יכול להבין. תחילת ההבנה היא לדעת מה אדם לא יודע. ולא תהי מחשבתו בו כמחשבתו בשעה דברי חול. בדברי חול לפעמים בן אדם בא ואומר, אני לא מבין, עזוב, לא שייך אליי. גם זה לא תמיד נכון. אנחנו לא נשתמש בטלפון בגלל שאנחנו לא יודעים איך הוא פועל? יש מישהו פה שמחזיק סלולרי, כמה אנשים, כמה מכם, כן, בטח הרבה מכם מחזיקים. כמה מכם יודעים איך זה פועל? אז מה, תגידו, אני לא יודע, לא מבין, לא נשתמש בזה? עדיין שלא. אבל לפחות בדברי חול, אדם אומר, יש מומחים, אני יכול, אם אני רוצה, אני יכול ללכת, ללמוד, אני יכול להתעניין, אני יכול לברר את העניין. בדברי תורה יש דברים שאדם גם אם הוא ינסה לא יוכל לברר. יכול להיות שאין מי שיודע. יכול להיות שמי שיודע יגיד, תשמע, אני יודע, אבל אני להסביר לך ברמה שלך, זה לא שייך אליך. בואו ראה, אומר הרמב"ם משל, כמה החמירה תורה במעילה. מה זה מעילה? מעילה היא דין שדבר שהוא הוקדש לבית המקדש, אסור להשתמש בו לשימוש רגיל יומיומי של בני אדם, לשימוש של חולים. אומר הרמב"ם, ומה עם עצים ואבנים ואפר ואפר? כיוון שנקרא שם אדון העולם עליהם, בדברים בלבד נתקדשו. ככה ההלכה. דבר נהיה קודש רק אם האדם בא ואומר, זה קודש, זה מוקדש לבית המקדש, מספיק שהוא יגיד. זהו, כבר גמרנו. אם הוא רוצה להוציא את זה חזרה מרשות בית המקדש, הוא צריך ללכת לאחראי ולשלם, לקנות ממנו. עצם האמירה בין אדם אחד לחברו, כדי להעביר בעלות, צריך קניין, צריך מעשה משפטי. להעביר לרשות בית המקדש, מספיק להגיד את המילים. כוח הדיבור, נגיע לזה עוד בהמשך. וכל הנוהג בהם מנהג חול מעל בשם, ואפילו היה שוגג צריך כפרה. מילה בשוגג מביאים קורבן כדי לחפר, זה דבר חמור מאוד. אפילו שוגג, שוגג הוא לא התכוון. קל וחומר למצוות שחקק לנו הקדוש ברוך הוא. מהי מצווה? מצווה היא דבר אלוקי, שלא יבעט אדם בהן מפני שלא ידע את האמן. ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם, ולא יחשוב בהן מחשבתו בדברי החול. הרי נאמר בתורה, ושמעתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. ואמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. זאת אומרת, מסביר הרמב"ם, העשייה ידועה, והיא שיעשה החוקים, והשמירה שיזהר בהם. ולא ידמה שהם פחותים מן המשפטים. למה האדם יחשוב שהחוקים הם פחותים מן המשפטים? כי המשפטים הם המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל לשפיכות דמים וכיבוד אב ואם, והחוקים הם המצוות שאין טעמן ידוע. התורה מחלקת כאן חלוקה מפורסמת בין שני סוגי מצוות. אם התורה מצווה על בן אדם לכבד אב ואם, כולם מבינים, זה דבר חשוב, זה דבר יפה, קל מאוד להזדהות עם המצווה הזאת. אם האדם יזדהה, אז הוא יעשה את המצווה ברצון. כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, הוא ישמח במצווה, הוא יתרגש במצווה. לא תמיד זה פשוט, גם מצוות כיבוד אב ואם, גם מצווה שלא תגזול. אבל בכל אופן הדברים מובנים והאדם יכול להזדהות. חוקים הם ציוויים אלוקיים, ציוויים של התורה, שאדם אומר, אני לא מבין כלום, אני לא מזדהה בכלל, זה משונה לי. למה שאני אקיים? אומרים חז"ל, ליתן שמירה ועשייה על החוקים כמו על המשפטים. כמו שאתה עושה את הדבר שאתה מבין, כך, לא פחות מזה, ולא פחות התלהבות, תעשה את הדבר שאתה לא מבין. כמו שאתה מכבד את המצווה שאתה מבין, כך לא פחות מזה, תשמור ותכבד את המצווה שאתה לא מבין. אמרו חכמים, חוקים שחקקתי לך, ואין לך רשות להרהר בהם. אין לך רשות לבוא ולהגיד, אולי זה לא נכון, אולי זה לא אמיתי, אולי זה לא טוב. ויצרו של אדם נוקפו בהם. כן, זה נותן הרבה מקום ליצר הרע להגיד, אולי אני לא אקיים. ואומות העולם משיבים עליהם. כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלה ועגלה רופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח. כל הדברים האלה משונים, לא מובנים. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים והגויים שהיו משיבים על החוקים. בכל זמן שהיו עודפים אותו בתשובות השקר שעורכים לפי קוצר דעת האדם, היה מוסיף דווקא בתורה. דוגמה מדוד המלך. היו באים ואומרים לו, הרי אנחנו צוחקים עליך, אנחנו צוחקים על החוקים שלך. היו מסבירים כביכול בטוב טעם מבחינת השכל האנושי למה החוק הזה הוא לא הגיוני. ודוד המלך היה מוסיף ודבק יותר ויותר בתורה, שנאמר פסוק בתהילים, תפלו עליי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודיך. ונאמר שם בעניין, כל מצוותיך אמונה, שקר ודפוני, עוזרני. כן, דוד מבקש מהקדוש ברוך הוא לעזור לו, כי הוא דבק בכל המצוות, גם המצוות שאין בהם טעם מובן. אומר הרמב״ם כאן דבר מעניין, ושימו לב, יש הרבה שבאים ומצטטים את הרמב״ם במורה נבוכים, שמביא טעם לקורבנות כנגד עבודה זרה. וזה מפורסם כי הרמב״ם כותב ומסתייג מהטעם הזה, אבל הרמב״ם ידע שהטעם הזה הוא רק טעם חלקי למצווה. גם דבר שאנחנו מנסים לתת לו טעם, מוצאים לו איזה טעם הגיוני, זה לא כל הטעם של המצווה. ולכן הרמב״ם כותב פה, וזה הספר ההלכות שלו, כל הקורבנות כולן מכלל החוקים הן. כלומר, תדע לך שלא תוכל למצוא טעם לקורבנות. מה, הרמב״ם סותר את עצמו? לא. הוא במורה נבוכים, נותן טעמים. הוא ידע עם מי הוא מדבר, והוא רצה לקרב אליו את הדברים, ולתת לו איזשהו כיוון מחשבה. אבל הוא ידע שזה לא הסיבה למצווה, זה לא הטעם למצווה. לפיכך אמרו חכמים שאף על עבודת הקורבנות העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכים הישרים, מי שישר ומי שמקיים את המצוות, החוקים והמשפטים, זוכים לחיי העולם הבא. והקדים התורה ציוויה על החוקים, שנאמר שמעתם את חוקותיי קודם, ואחר כך את משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה כוח החיים. עכשיו, כפי שאמרנו, בדברים האלה הרחבנו בשיעורים הקודמים. אבל שימו לב, אנחנו קראנו עכשיו את הרמב״ם ודיברנו על זה, כל ההדגשה הזאת שאדם צריך לשמור את המצוות גם אם הוא לא מבין. אז יכול אדם לבוא ולומר, אז אם כן, אז זהו, שכל אנושי לא שווה כלום. השכל האנושי הוא רק דבר תפל, דבר לא. עזוב, אז בוא נעבוד בלי שכל. נקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. נהיה אנשים טובים, נאמנים לקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, הרגשות שלנו כמובן יפעלו ויזרמו ויוסיפו לנו את הטעם לחיים. איך מתחיל הרמב״ם את כל מה שלמדנו עכשיו? ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולדע סוף עניינם כפי כוחו. זאת אומרת, אתה לא מוותר על הבנה ואתה תמיד מתאמץ להבין כמיטב יכולתך. על פי מה מבינים מצוות? על פי לימוד תורה, על פי העמקה בתורה, על פי דברים שלמדנו מחז"ל ומגדולי הרבנים. זה נכון בתורה, וזה נכון בכל תחומי החיים. אומר הכוזרי, ספר הכוזרי, מקשה בתחילת הספר, המלך בא ואומר לחבר, אני רואה שיש לכם בתורה דברים לא הגיוניים, אבל טוב, זה תורה. אומר החבר, לא נכון. חס וחלילה, התורה לא סותרת את השכל האנושי. מה פירוש לא סותרת את השכל האנושי? זה לפי שכל האנושי שיש 10 מכות במצרים? זה לא סותר, זה נס. יש טבע ויש נס. אבל להשתמש בכללי השכל במקום שהם שייכים, להשתמש בכללי השכל במקום שהשכל האנושי מופקד עליו ומיועד להשתמש בו, התורה לא תעשה שום דבר שיחסום לנו את השכל האנושי, כי אנחנו מצווים להשתמש בו. זה מהות האדם. הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן באדם שכל, שזה אומר רש"י שראינו כבר אז על הדעה והדיבור, זה מייחד את האדם מכל בעלי החיים בעולם. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את השכל הזה כדי שישתמש בו, כדי שיחיה על פיו. וזה דבר חשוב מאוד להבין את המקום של השכל בחיים. שכל זה דבר מופלא. אנחנו רואים שנולד תינוק, הוא חי, הוא אוכל, הוא ישן, הגוף שלו פועל. איפה השכל שלו? אין בו שכל. השכל הולך ומתפתח עם הזמן. הילד הזה יגיע לגיל 3-4, נכניס אותו לגן ילדים. אתם אולי כבר לא זוכרים מה עשו איתכם בגן ילדים. בגן ילדים, הגננת עובדת על פיתוח השכל. זה דבר מאוד מיוחד. את השכל הזה ניתן לפתח. הוא לא נתון. ככה הוא, אין מה לעשות. אלא הוא דבר שהולך וגדל. הולך ומתפתח בתנאי שהאדם יעבור עליו לפתח. בגיל צעיר, ילד לא עובד לבד. ילד בן 3-4 לא אומרים לו תפתח את השכל שלו. מה עושים? נותנים לו משחקים. משחקים איתו בשאלות ותשובות. נותנים לו אפשרויות להפעיל את השכל שלו. למה? זה דומה להתעמלות. כל אחד יודע איך מפתחים את הגוף. משתמשים בו. כמובן לא משתמשים בו סתם. יש צורות שונות. יש דברים שמפתחים את הגוף. כן, תלכו למומחה לפיזיותרפיה, הוא יגיד לך, כן, את השרירים האלה אתה רוצה לפתח, תעשה תרגילים כאלה. תעשה פעולות כאלה. אתה רוצה משהו אחר לפתח, תעשה פעולות אחרות. כל דבר יש את הפעולות המתאימות. תעשה פעולות לא טובות, לא בריאות, חס וחלילה, אתה יכול לשים עומס מדי גדול על איזה מערכת שרירים, ותצטרך אחר כך לשכב. זה לא בריא. כך גם בשכל. אנחנו עובדים מגיל צעיר, ולא רק אנחנו עובדים. הקדוש ברוך הוא מכניס דבר כזה באופן טבעי לבן אדם. ראיתם פעם תינוק שמושיבים אותו בכיסא גבוה? לא, מן הסתם ראיתם. שימו לו משהו על הכיסא. מה הוא יעשה? ישחק קצת, ואז ידחוף את זה הצידה, בום, נופל על הרצפה. תרימו לו, עוד פעם על הרצפה. מה הוא עושה? סתם מנסה לשגע אותך שתרים לו, הוא יפיל, תרים לו, הוא יפיל. הוא מפתח את ההבנה שדבר נופל. אצלנו זה פשוט, כן? אף אחד מכם לא יבים כוס ויעזוב אותו באמצע האוויר. אופ, סליחה. כן? גם זה נופל. אתם יודעים מה קורה. דבר שאין עליו, אין לו בסיס, נופל. לא נעים, לא רוצים שהכוס תשבר. התינוק לא יודע את זה. הוא עושה עכשיו עבודה מדעית, הוא מפתח את הבנתו של העולם, הוא בודק את המציאות מסביבו, הוא מגלה כללים, ועל ידי זה מפתח את שכלו. טוב, אתם לא צריכים להתייחס לזה כבית ספר. זה נחמד לשחק עם התינוק, כמה שיש לכם סבלנות, תבימו לו, תשחקו איתו, תעשו מה שאתם רוצים. תינוק ייצור נחמד, ברוך השם, טוב מאוד. אבל השכל בצורה כזאת מתפתח.
גם הרגש, לא?
לא. הרגש מתפתח בצורות אחרות. לא, אני לא אמרתי שהרגש לא מתפתח. הרגש גם מתפתח. אנחנו נגיע לרגש.
תינוק עכשיו אומר לאמא, כאילו, הוא לומד להגיד השם אמא.
כן, כן, אמרתי שבמשחק הזה של הפלת חפצים, שם הרגש לא מתפתח. שם השכל מתפתח. יש מקומות אחרים שהרגש מתפתח. ודאי, צריכים, אנחנו נדבר בהמשך על פיתוח הרגש. כרגע אנחנו מדברים על פיתוח השכל. יש לך פעולות פשוטות של תינוק. יש לך דברים יותר מורכבים בגן ילדים. הילד מגיע לכיתה א', הוא מתחיל ללמוד. כמה שהלימוד יאתגר אותו, יבנה אותו, ייתן לו תחומים חדשים ומשימות חדשות, כך השכל שלו יתפתח יותר. כותב רב קוק זצ"ל בספר עין היה, טעות של חלק מהמחנכים המודרניים, טעות גדולה, לחשוב שאם אתה מקל על הילד בלימודים, אתה מועיל לו. מכת מדינה גדולה מאוד היום. אתה מקל על הילד ואומר, בוא, אנחנו נעשה לך את החומר הזה קל. נחתוך לך אותו לחתיכות קטנות, נעשה לך את זה למשחק, ולא תצטרך להתאמץ. למה זה דומה? תיקחו חייל שרוצה להגיע ליחידה מובחרת, תגיד לו, שמע, חבל שתתאמץ כל כך, זה רק טירונות, זה רק אימונים. בוא נעשה לך חיים קלים. מה תהיה התוצאה? יהיו לך חיילים הרבה פחות טובים חס וחלילה. כי הם לא יהיו רגילים להתאמץ. אתה רוצה, תעשה לו סולם. זה מה שאומרים היום בצהל. כן, לא בבת אחת תיתן לו את המאמץ הכי גדול. אלא תתחיל בצורה מדורגת. מאמץ יותר קטן, יותר גדול, יותר גדול. אבל המטרה היא להגיע למאמץ הכי גדול שאתה יכול להטיל עליו ושהוא יכול לעמוד בו. אותו הדבר מבחינה שכלית. כמה שאדם יותר מתאמץ מבחינה שכלית, כך השכל שלו מתפתח יותר. ויש תחומים שונים שצריך לפתח אותם. יש זיכרון. זיכרון זה תחום אחד של השכל. זה תחום שמירתי. כן? אתה שומר על מה שאתה שמעת, מה שאתה קראת, מה שאתה למדת. זה לא תחום יצירתי. יש לפתור בעיות. ויש, לפתור בעיה זה עדיין מסגרת מסוימת, כן? יש מסגרת, יש בעיה, יש פתרון. בוא נראה איך אתה מגיע מהנתונים שנתתי לך לפתרון. אבל הפתרון נתון. ויש לפתח דבר חדש, אין פתרון נתון. אתה צריך להמציא משהו חדש שעוד לא נתנו לך. כל דבר כזה מפתח יותר ויותר. גם אדם יצירתי צריך לפתח את הזיכרון. גם אדם שיודע להמציא דברים חדשים צריך לדעת לפתור בעיות. את התחומים השונים של השכל חשוב מאוד לפתח. צריכים להיזהר בנושא הזה לא להיות עצלנים ולא לרחם על התלמידים. לא לרחם על הצעירים. מי שלא פיתחו אצלו את היכולת השכלית, תראו לעצמכם, חס וחלילה, אתן לכם דוגמה. הכרתי פעם אישה שהייתה חולה מילדות במה שנקרא שיתוק מוחין. מה זה שיתוק מוחין? מי שלא יודע, זה חשוב מאוד לדעת. שיתוק מוחין, פירוש הדבר, פגיעה שתינוק נפגע, דרך כלל עוד לפני הלידה, שיוצר מצב של פגיעה גופנית. זה פוגע בנקודה מסוימת במערכת העצבים במוח, אבל האדם הזה יכול להיות שהוא חכם, הוא גאון. אבל הוא נכה מלידה בתחומים מסוימים. האישה הזאת, לדוגמה שאמרתי, הייתה לה בעיה בהליכה, ברגליים. היא סיפרה לנו מה עשו לה במשפחה. סבתא שלה הייתה יושבת איתה, משחקת איתה, ואמרה, סבתא, אני רוצה את הכדור. את רוצה את הכדור? תביא את הכדור. היא כל כך מודה לסבתא שלה, שהסבתא הקשתה עליה את החיים. לא הביאה לה את הכדור. למה? כי הסבתא ידעה שאם כל דבר יביאו לה, היא לא תשתמש ברגליים, וברגליים שלה יש לה כוח. קשה לה ללכת. היא הולכת הרבה פעמים עם קבאי, אבל היא הולכת. אם היו משאירים אותה במצב כזה שכל דבר היו מביאים לה, והיו נותנים לה לשבת ולשקע ועוזרים לה ומרחמים עליה, היא לא הייתה מסוגלת ללכת בכלל. אותו הדבר נכון בתחום השכל. אם אתה עושה בשביל הילד את העבודה, אתה מקל עליו, לא נותן לו משימות קשות, אתה לא נותן לו לפתח את היכולת השכלית שלו. יש אנשים שיש להם יכולת שכלית מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה בפוטנציאל, ולא פיתחו להם. והבן אדם הזה כרגע הוא נכה. הוא לא מסוגל להשתמש בשכלו שבאופן עקרוני יש לו. והדבר הזה הוא דבר מאוד מרכזי בחיי האדם. הבאתי לכם כאן עוד דבר מהרמב״ם. הרמב״ם בתחילת חיבורו 8 פרקים. מה זה 8 פרקים? הרמב״ם נותן לנו הקדמה למסכת אבות. כל נושא המידות, כל נושא ההתנהגות של האדם שחזל נותנים לנו במסכת אבות, מניח הרמב״ם קודם כל הקדמות יסודיות כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, מה הגישה העקרונית. והוא מתחיל את 8 פרקים בתיאור של נפש האדם. מתאר חלקים שונים של נפש האדם, ואז הוא מגיע לחלק הגבוה ביותר, החלק השכלי. הבאתי לכם את החלק הזה. כותב הרמב״ם, החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם שבו ישכיל ובו תהיה ההתבוננות ובו יקנה החוכמות ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. מעניין. הרמב״ם מתאר כאן סדרה של פעולות שכליות. אני יכול להגיד, השכל, החלק השכלי, זה החלק של השכל, גמרנו, מה? אף אחד לא יודע מה זה שכל. אומר לנו הרמב״ם, יש פעולות שונות בשכל. יש שכל ויש בינה. קניין חוכמה שאתה לומד חוכמות ואתה מתרגל בהם, אתה מעמיק בהם. יש את ההבחנה בין סוגים שונים של דברים. יש היום מחקבים מדעיים שלמים על כל מיני סוגים שונים של פעולות בשכל. עוד הרבה יותר פירוט, כי הרמב״ם כאן לא מנסה ללמד אותנו, רק מזכיר בדרך אגב, בקיצור, שנבין שהדברים עמוקים ורציניים. זה אומר, יש פעולות מעשיות, יש פעולות עיוניות, כל מיני סוגי דברים. ואז כותב הרמב״ם בהמשך, הוא סיים בזה את חלקי הנפש. ודע, כותב הרמב״ם, רואים בפסקה הבאה, שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה או חלקיה, נפש האדם. מה זה נפש האדם? נפש האדם זה אדם, זה מה שאנחנו מכירים. באנו על הנשמה בשיעורים הקודמים. אבל כשאני אומר, אתה פונה למישהו מכם, ואתה אומר לי, אני, מי זה אני? אני זה הנפש שלי, זה מה שאני מכיר. הנפש הזאת, אומר הרמב״ם, היא כחומר, והשכל לצורה. זה מושג יסודי במינוח, גם ברמב״ם וגם בראשונים אחרים. יש חומר וצורה. מה זה חומר? חומר זה כמו שקוראים היום חומר גלם. החומר שהדבר נעשה ממנו. הצורה, הצורה יוצרת את התפקיד של הדבר. את כל העניין שבדבר. אתן לכם דוגמה. בא בן אדם ומייצר כוס. יש חומר של הכוס. זה, אני יודע, קוראים לזה דורלקס, פיירקס, משהו כזה. טוב, חשוב לי שיהיה חומר. אם זה היה סתם זכוכית, אז הכוס הייתה נשברת בקלות. אז שמים פה חומר. חשוב לי החומר. אבל חשוב לי עוד יותר איזה צורה נתנו לחומר הזה. כי אם יעשו לי את זה, אני רוצה כוס, לא צלחת. יעשו לי גם את הכוס בצורה לא נוחה, לא יודע אם ראיתם פעם, יש מוכרים בחנויות קנקנים. יש קנקנים כאלה שכל מי שמוזג מהקנקן, זה נשפך. מכירים? עשו את הקנקן, הצורה של הקנקן היא לא מוצלחת. מישהו לא היה חכם, הוא עשה את הפייה איכשהו בזווית לא נכונה, והייתי כמה קנקנים כאלה כבר. אתה מנסה איכשהו, אולי אם תמזית, אתה מוזג לאט לאט ככה, וזה מאוד קטן איכשהו, זה לא נשפך. ברגע שאתה מנסה למזוג נורמלי, זה נשפך. אין מה לעשות, זה פשוט זווית לא נכונה. אז זה צורה. הצורה מאוד חשובה. גם החומר חשוב, אבל הצורה נותנת את עיקר העניין של הדבר שאנחנו מדברים עליו. הרמב"ם אומר פה דבר מדהים, כל הנפש כולה היא חומר הגלם. מה הצורה? השכל. מעניין. ויותר מזה, אומר הרמב"ם, ואם לא תיכנה להצורה, אם בן אדם לא ינצל את שכלו, אם בן אדם לא יפתח את שכלו, אם בן אדם לא ישתמש בשכל להנחות את כל שאר כוחות הנפש, תהיה מציאות ההכנה שבה לקבל הצורה היא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. והוא אמרו בפסוק, גם בלא דעת, נפש לא טוב. רצונו לומר שמציאות נפש שלא תיכנה לצורה, אלא תהיה נפש בלא דעת, זה לא טוב. יש הרי כתוב בפרשת בראשית, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, כל יום זה טוב וזה טוב וזה טוב. אומר הרמב"ם, עיקר יצירת האדם, עיקר יצירת נפש האדם, היא להיות נפש שהשכל מנחה אותה. נפש בלי שכל שמנחה, נעלם הטוב האלוקי. זה לא טוב.
סוג של
בעל חי, כן. כמו שרש"י אמר, לבעלי חיים יש רגשות. לבעלי חיים יש נפש. אבל לבעלי חיים אין שכל. ולכן האדם, הרמב"ם כותב את זה בהרבה מקומות, לא הבאתי את הביטויים החריפים של הרמב"ם, שהאדם שלא משתמש בשכלו, הוא כמו בעל חי, הוא כמו, כן, סוג של חיה.
כלב.
שמע, כלב הוא יותר טוב.
כאילו כלב תמיד חכה על הדרך.
לא, 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 אתה לא מבין. בעל חי, לא משנה אם תגיד כלב, או גמל, או פרה, או כל דבר נחמד, יש בעל, כל בעל חי, יש לו את התפקיד שלו. הוא ממלא את תפקידו, כן? אם הוא מגדלים אותו בצורה טובה, והוא מגיב בצורה טובה, אז הוא אוכל בצורה טובה, ונותנים לו את האוכל הטוב, אם זאת פרה, אז נניח שהיא מייצרת חלב, כל דבר שצריך, אז הבעל חי ממלא את תפקידו. אנחנו לא מחפשים פרה שתנהג כמו כלב. זה לא יהיה מוצלח, כן? היא תלך אחריך לכל מקום. פרה גדולה כזאת הלכת אחריך לכל מקום, יש לך בעיות. זה לא מתאים. אתה צריך שהפרה תמלא את התפקיד של פרה והכלב את התפקיד של הכלב. אם האדם לא ממלא את תפקידו, הוא לא רק כמו בעל חי, הוא פחות מבעל חי, כי הבעל חי ממלא את תפקידו. זה מה שכתוב בפסוק, ירמיהו הנביא אומר, ידע שועה קונהו, השועה יודע מי הבעל בית שלו, וחמור אבוס בעליו, החמור יודע מי נותן לו את האוכל, מאיפה האבוס שלו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. עם ישראל שהם חטאו, לא השתמש בדעה, לא התבונן להבין שהוא צריך לשמוע את התורה והמצוות ולמלא את תפקידו של הקדוש ברוך הוא נתן בו. אז הוא אפילו פחות מבעלי החיים. ולכן חז"ל אומרים שכשאדם ישראל חוטא וצריך לתת לו מכות, לוקחים רצועה מבעלי החיים ומכים אותו. כי הוא צריך גם להבין, אתה אפילו כמו בעלי החיים האלה לא היית.
יש ידיעה בשור?
לא במובן של שכל, אלא במובן היחסי. כן, אז שוב, אמרנו, בבעלי החיים האלה אין שכל במובן האנושי, אבל יש להם את ההכרה המינימלית לדעת. כן, יכול, הקדוש ברוך הוא יכול ליצור שור שאפילו לא יודע מה ההבדל בין בעל הבית שלו לבין מישהו אחר, אבל השור כן יודע מי הבעלים שלו. יש ידיעה מסוימת שקיימת גם בבעלי החיים. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. והעבודה הזאת היא עבודה לא פשוטה למי שלא רגיל אליה. אדם צריך לשאול את עצמו מה הוא עושה בחיים, איפה השכל מנחה לו את שאר החיים. אנחנו רגילים היום, יש ביטוי שאדם בא ואומר, אני זורם. מה זה אני זורם? בדרך כלל אני זורם, פירוש הדבר אני לא חושב. יש צדדים חיוביים בזוימה ונדבר עליהם גם כן כשנגיע לרגש. אבל אם האדם במודע מבטל את הפעולה של השכל, אז הוא עושה בדיוק את מה שהרמב״ם פה אומר לא לעשות. הוא עושה בדיוק את מה שאמרנו שהוא עושה את עצמו פחות מבעל חי. בא בן אדם ועושה חשבון. נתחיל מהדבר הכי קטן. זה כבר דוגמה, אולי חלק מכם שמעתם ממני את זה, אבל זה דוגמה מאוד פשוטה. פשוטה, בלי עקרונות, בלי אידיאלים, בלי מוסר, דבר פשוט מאוד. אדם צריך להגיע לאוטובוס. החלטתם שאתם נוסעים, יש אוטובוס, אולי בדיוק הייתה תלמידה ששאלה אותי לפני כמה זמן, אומר לי, האוטובוס האחרון בלילה שיוצא. היא נמצאת באיזה מקום, היא רוצה להגיע הביתה, והאוטובוס האחרון יודעת שיוצא בשעה 12. יפה. היא אומרת, בדיוק, זו הייתה שאלה באמת ששאלו אותי לפני כמה זמן. שואלת אותי תלמידה, הרב, יש לי שאלה. אני ידעתי שיש לי אוטובוס האחרון ב-12, ולוקח לי רבע שעה להגיע לאוטובוס, לתחנה, ואני יצאתי מהבית ב-11:55. האם אני יכולה להתפלל שהאוטובוס יהיה אחר? כך שאלו אותי. טוב, קודם כל יש בזה בעיה מבחינת התפילה. אבל לא זה הנושא שלנו היום. יש בעיה להתפלל על דבר שהוא שינוי שבמקום שאתה, יש בעיה להתפלל שכשאתה היית לא בסדר, שהקדוש ברוך הוא יעשה עבורך את העבודה. אבל בוא לא ניכנס לנושא התפילה כרגע. שאלה פשוטה, מה באמת הייתה הבחורה הזאת צריכה לעשות? היא הייתה צריכה להגיד לעצמה מראש, אני חייבת לתפוס אוטובוס ב-12. כדי להגיע לאוטובוס ב-12, אני צריכה לצאת ב-12. כדי לצאת מהבית ב-12, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה להכין את החפצים שלי. אני צריכה לראות, נניח זה חורף עכשיו, צריך מעיל, מטריה, כל הדברים שצריך לקחת. אני נמצאת נניח עם חברה ואני מדברת איתה, אז אני צריכה לשים לב שתי דקות לפני כן להגיד לחברה, רק רגע, אני עוד שתי דקות צריכה להתחיל להכין את החפצים. אנחנו צריכות להפסיק לדבר. כלומר, השכל פה אומר לאדם, כדי להגיע ב-12 לאוטובוס, אני צריך מ-11:30 כבר לשים לב מה סדר הפעולות שלי. יכול להיות שתוך כדי שהיא עובדת היא יכולה להמשיך לדבר עם החברה, אין בעיה. אבל אני, השכל נותן לי את הכוח לקשר בין המטרה לבין הפעולות. זה הפעולה השכלית הכי פשוטה, הכי בסיסית. כמה אנשים עושים את זה?
כולם,
אבל לא מצליח. לא. לא. מי שעושה את הפעולה הזאת בצורה שכלית, פשוטה ובסיסית, ב-99% מהמקרים יצליח. אחוז אחד מהמקרים תהיה איזו תקלה פתאומית, ופתאום הכל יהיה מוכן, הוא יתחיל לסגור את התיק והמוכסן ייקרה, ואז הוא יסתבך. ויש אנשים שישאירו זמן עודף, גם עם זה הם יסתדרו. אבל אם האדם עושה את הפעולות בצורה שכלית מסודרת, 99% מהמקרים זה יצליח. פחות 90%. רוב האנשים לא מגיעים בזמן לאוטובוס, כי הם לא עושים את זה. זה דוגמה, הדוגמה הכי פשוטה, ותיקחו את הדוגמה הזאת ותחשבו עליה בכל הדברים בחיים.
כן, אבל בן אדם אדם לא יכול לתכנן את היום, כי הוא לא יודע מה השם ניתב לו, כאילו מה...
לא, אתה חייב לתכנן את היום על פי מה שאתה יודע, ואם הקדוש ברוך הוא ינחית עליך הפתעות, יש סוגות של התמודדות עם הפתעות. נכון, לפעמים יש הפתעה, אז אני לא הגעתי לאוטובוס, אין מה לעשות. אבל אני עשיתי את כל מה שאני יכול לעשות מבחינה שכלית. כן.
לטיסה, כולם יעשו את הפעולות האלה.
נכון. מסיבה פשוטה, טיסה עולה הרבה כסף. בן אדם לא רוצה להפסיד את הטיסה, והוא יודע שלא יחכו לו, ואפילו אם יכול להיות שהמטוס יצא בסוף באיחור, אבל הוא, זה, הוא לא יסכן את, את הסכום.
זה סדר עדיפויות,
נכון. בן אדם, אבל בן אדם משלה את עצמו. הוא לא אומר, מה אכפת לי? אז אני אפסיד את האוטובוס. במקרה שאני ציינתי לדוגמה, זה האוטובוס האחרון. אלא בסדר, אז הוא לא ייסע הבית, הוא ישן אצל, אצל החבר. לא קרה דבר נוראי. הוא לא איבד את סכומים גדולים של כסף כמו בטיסה. אבל הוא איבד דבר הרבה יותר חשוב. הוא איבד את השליטה בחיים שלו. שימו לב, יש הבדל בין אדם ששולט בחיים לבין בן אדם שלא שולט בחיים. יש הבדל בין בן אדם שמחליט ומכוון לעצמו את החיים, ואז יש הפתעות, כמו שאמרת, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא מכניס לו לא לפי התוכנית, וגם בזה צריך לדעת איך להתמודד, לבין בן אדם, מה פירוש הרבה פעמים שכפי שאמרנו, בן אדם אומר שהוא זובב? פירוש הדבר שהוא נכנס לתוך הגלים, הוא צף ולאן שהגלים מוליכים אותו לשם הוא מגיע. יש אנשים שאומרים שככה הם עושים את רצון השם. זה הבנה לא נכונה מבחינה אמונית. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שאתה תפעל. זה מה שהוא רוצה, זאת זכותך וזאת חובתך. יש איזה פרק שלם בשמונה פרקים, הפרק האחרון של שמונה פרקים לרמב״ם, הוא מדבר על זה. אין דבר כזה שבן אדם בא ואומר, הקדוש ברוך הוא עשה לי. תראה, הקדוש ברוך הוא עשה לך, זה רק אחרי שאתה עשית כל מה שיכולת לעשות, כל מה שאתה מחויב לעשות, ואז קורה לפעמים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לך. טוב? אז אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל כותב הרמב״ם וכותבים כל הראשונים וכותב הרב קוק בעריכות בספר עניה לסמוך על הקדוש ברוך הוא כשאתה יכול לעשות זה לא אמונה, זה עצלנות. זה לא ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. אני אומר את הדברים בחריפות כי הוא כותב את הדברים מאוד בחריפות, אולי נאמר אותם בפנים בהזדמנות. ולכן אנחנו צריכים לשלוט על החיים שלנו, לכוון את החיים שלנו, להיות אחראים על החיים שלנו, זאת אחריות. ובא האדם ואומר, אני רוצה הלילה לנסוע הביתה, אני לא רוצה להישאר אצל החבר. מתחילה, אני מתחיל מהפעולות הכי פשוטות. תדאג לזה אחריותך שאתה תגיע לאוטובוס בזמן. הרי לא רוצה לקחת מונית, לא רוצה ללכת ברגע, לא יודע, אולי אפשר אפילו ללכת ברגע, ולא רוצה לישון אצל החבר. תבצע את הפעולה. חבר, יש לכם קצת ניסיון בצבא, רובם פה אני מניח עשו מילואים. מה עושים? רוצים להשיג משימה? אתה עושה תוכנית מסודרת. אתה מכין מה סדר הכוחות שצריך, מה הציוד שצריך. יש פקודה מסודרת מה הולכים לבצע ואיך הולכים לבצע ומה כל אחד אחראי. כך פועלים בחיים. לא כל דבר צריך לכתוב, לא כל דבר צריך המון תכנונים, אבל את האחריות הזאת צריך. וזה מתחיל מהדברים הקטנים של האוטובוס, וזה מגיע לדברים הרבה יותר גדולים. בא בן אדם ואומר, אני לא רוצה, אני לא יודע מה לעשות בחיים. באים אליי חבר בצורה כזאת. אומר, רק רגע, עשית פעם בדיקה מקצועית לאיזה מקצוע אתה מתאים? בדקת את האפשרויות שלך? לא, אני חשבתי קצת, ישבתי עם עצמי וחשבתי. רגע, אבל אין לך נתונים. זה נקרא לחשוב? כן, אם הצבא, צה"ל היה מנהל את הדברים כמו שאנשים מנהלים את החיים האישיים שלהם, נתן לנו לא חס וחלילה צורך לא בוועדת חקירה אחת, אלא בהרבה יותר מוועדת חקירה אחת. אנחנו הולכים לסדר לעצמנו, לקחת את האחריות לעצמנו לחיים. וזה כמו שדיברנו בשבוע שעבר, זה קורה בכל תחום. זה קורה בבחירת מקצוע. זה קורה במקום מגורים. זה קורה בלימודים. תעשה סדר. בא אליי תלמיד, שמע, יש לי מערכת שעות, אני לא מצליח לעמוד בזה. רק רגע, למה אתה לא מצליח לעמוד בזה? זאת אומרת, באמת, פה אין לי חבותה, למה לא חשבתי על זה לבד? למה לא חשבת על זה לבד? כי לא ישבת וניתחת את הדברים מבחינה שכלית. לא חשבת מה המטרה ומה הפעולות שנצרכות כדי להגיע לזה. יש לי בלגן במערכת. יפה, שב, תסדר את הבלגן. אני לא עומד בדברים. למה אתה לא עומד בדברים? שוב, שכל. תשתמש בשכל. אפילו, ודיברנו על זה כמה פעמים גם כן, כשאדם בוחר אישה שהוא צריך שהרגש יהיה כאן בהחלט שותף והרגש חשוב מאוד, ובלי רגש בן אדם לא צריך להתחתן, גם פה צריך את השכל. צריך את השכל בשני מובנים. ושימו לב עכשיו היטב למה שאני אומר. צריך שכל במובן הפשוט. האם הבחורה הזאת היא באמת מה שאני מחפש? שכל קודם כל. יכול להיות שאני התאהבתי בה, אבל היא כל כך שונה ממני, והיא כל כך, יש לה מטרות אחרות בחיים, והיא כל כך, אנחנו כל כך נסתבך, שאני צריך לתפוס את עצמי מהר מהר לפני שמאוחר איתה. צריך לחשב מבחינה שכלית, האם יש פה התאמה, האם יש פה מטרות משותפות, זה בדיוק. אבל צריך גם, וזה מה שאמרתי שתקשיבו היטב, שהשכל יבדוק האם הרגש הוא אמיתי. וזה רק השכל יכול לבדוק. אנחנו נראה, כשנדבר בעריכות על הרגש, שיש הרבה סוגים של רגש. יש רגש שהוא כאן ועכשיו. עכשיו חם לי, עכשיו קר לי. עכשיו הדבר הזה טעים, עכשיו זה נעים, נהניתי כל כך מהשיחה עם הבחורה הזאת. טוב, הרגש הזה הוא אמיתי, אבל הוא קצר טווח, הוא מצומצם, הוא שייך רק לדבר אחד מסוים, ויכול להיות שהוא לא שייך לכל מציאות החיים שאני רוצה לבנות יחד עם אישה שאני מתחתן איתה. מצד שני, יכול להיות שהרגש הזה הקטן יתברר לי שהוא גם קיים בכל מיני תחומים אחרים. ואז זה יפה מאוד. ואז זה מצוין. כי אז יש לי עם האישה הזאת בסיס רגשי טוב, וזה יעזור לי מאוד לבנות איתה חיים משותפים. הרגש בעצמו קשה לו לבחון האם עכשיו רק אני מתרגש, או שהרגש הזה יעבור ויגיע גם לתחומים אחרים. כי הרגש הוא לא כזה אובייקטיבי, הוא לא כזה שקול. השכל יכול לבחון את הרגש. זה דוגמה אחת למה שהרמב״ם אומר, שהשכל הוא קובע את הצורה לכל חלקי הנפש. כשאני דיברתי קודם על שכל להשיג את האוטובוס, זה דבר קטן, זה דבר פשוט, זה טכני. אפילו כשאנחנו משתמשים בשכל כדי לבחון דברים מאוד חשובים ומאוד עקרוניים, זה פעולה שכלית רגילה. זה השכל בתור אחד מכוחות הנפש. אבל כשאנחנו אומרים שהשכל צריך גם לפקח על הרגש, זה השכל בתור מה שקוראים המלך של הכוחות, המנהיג של הנפש. זה הייחוד של האדם. שכל כוחות הנפש לוקחים עליהם אחריות ומנחים אותם. שמים עין עליהם. לא נותנים להם להשתולל סתם. השיא של הדבר הזה הוא בתיאור של ספר הכוזרי. כשהמלך שואל אותו, תאר לי בבקשה, מה לפי התורה הוא אדם חסיד, צדיק, אדם מושלם. אין אדם מושלם, בסדר, אדם שקרוב להגיע לשיא שהוא יכול להגיע על פי התורה. מתאר לו החבר מלך. אדם ששולט במדינה שיש בו כל מיני סוגי תפקידים ואנשים, והוא דואג שכל אחד יעשה את מה שהוא צריך ויקבל את מה שהוא צריך לקבל. שלטון מעולה. אומר לו המלך, תודה רבה, זה באמת תיאור של מנהיג, כישוני, מוצלח, אבל לא, לא ביקשתי שתתאר לי מנהיג. ביקשתי שתתאר לי צדיק, אדם, אישיות. אומר לו החבר, זה בדיוק התיאור. האדם המושלם שולט, מנהיג את עצמו. שימו לב, הוא מנהיג את עצמו, לא המציאות מסביב, מבחוץ, מנהיגה אותו. איך הוא מנהיג את עצמו? יש לו הרבה כוחות. ובספר הכוזרי, רבנו יהודה הלוי נכנס שם לתיאורים של כוחות, יש רגשות ויש דמיונות ויש כוחות של צרכים גשמיים, יש כוחות של צרכים מוכניים, ואת כל המגוון הגדול של כוחות האדם, האדם השלם מנהיג אותם. שם עין עליהם, לוקח אחריות. הכוח הזה עכשיו צריך אותו, ועכשיו צריך לעצור אותו. הכוח הזה נצרח פה למשהו, צריך לפתח אותו. זה האדם שהוא מנהיג. כמו שאנחנו מחפשים מנהיג למדינה, צריך קודם כל שאדם יהיה מנהיג לעצמו. וזה עושים בכוח השכל. השכל הוא המנהיג. מאוד מאוד חשוב לפתח את השכל הזה, להשתמש בו. מפתחים את השכל באופן תיאורטי בלימודים. מי שזוכה ללמוד דברי תורה, לשבת ולמוד גמרא בעיון, ללמוד דברי אמונה, זה פיתוח שכלי נפלא. צריך כל הזמן לעבוד על זה. אבל אחר כך צריך לקחת את השכל הזה, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לפתח דרך התורה, ולהשתמש בו במציאות. קודם כל, במציאות האישית. קודם כל, בנפש פנימה. הדבר שצריך לתרגל אותו. ממש. כמו שעושים תרגילי התעמלות. כמו שבן אדם לומד לשלוט על הידיים, רק על הידיים. אתם זוכרים איך זה ללמוד לקרוא, לכתוב? אתה צריך לשלוט באצבעות. ילד קטן ככה מתחיל לכתוב, אין לו שליטה. אנחנו כבר בגילים. יש לנו גוף? תגיד, מה אכפת לך? אל תשלוט בגוף, הגוף קיים. לא, אני רוצה ללמוד להשתמש בידיים. לנצל את הכוחות שיש לי בגוף בצורה הטובה ביותר. כך צריך לקחת את השכל וללמוד לשלוט במציאות החיים. שאני אנהיג את עצמי. ולא להיות מונהג על ידי כל מה שקורה וכל הגלים השונים מבחוץ, שלפעמים הם אפילו גלים לא טובים, לא חיוביים. כן, שאלה. עוד רגע. יש חשיבות גדולה בעניין הזה של המנהיגות. אני אמרתי את זה במובן השלילי קודם, שיש אנשים שחושבים, הקדוש ברוך הוא מנהיג, די שהקדוש ברוך הוא מנהיג. אז אני פסיבי, אני לא עושה כלום. תסתכלו על תיאורים של גדולי ישראל, אתם תראו בדיוק הפוך. תסתכלו על תיאורים של אנשים שעשו דברים גדולים בעולם, הגבורה הגדולה מתחילה מגבורה באישיות הפרטית. מתחילה מהמנהיגות שהאדם מנהיג את עצמו. וזה אפשר ללמוד אותו מאברהם, מאברהם אבינו, דרך כל גדולי ישראל עד לדור האחרון. כולם פיתחו את היכולת השכלית, ואחר כך השתמשו ביכולת השכלית הזאת למנהיגות של הנפש, למנהיגות מבפנים. שאלו אותי עכשיו, איך הגמרא מפתחת את היכולת השכלית? רבותיי, אני... יש לי פעמים דברים שפוגשים אותם במציאות יותר בצורה חזקה מאשר כל תיאוריה. אנחנו יודעים באופן עקרוני שדברי תורה הם גדולים, יקרים, הם משפיעים עלינו. ואנחנו יודעים שבכל הדורות לומדים את הגמרא וכך גדלו גדולי ישראל. אבל כשאתה רואה מה קורה לתלמיד שנכנס ללימוד של גמרא בעיון במשך כמה שנים, אתה רואה את היכולת השכלית שלו, אתה רואה בחוש שיש פה פיתוח שכלי ברמה שקשה להגיע אליה בחלק גדול מהלימודים באוניברסיטה. רוב הלימודים האחרים לא מתקרבים לגמרא. היה סיפור בימי הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שהיה יהודי בירושלים שהייתה לו בעיה משפטית. היה צריך ללכת לבית משפט ולתבוע, פיתבו אותו, היה צריך לתבוע פיצויים, ואלה שהוא טבע אותם לקחו עורך דין מכובד, והוא לא היה לו כסף לקחת עורך דין. הוא ניגש לאחד האברכים בישיבת מרכז הרב, אחד התלמידים של הרב קוק, ואמר לו, תשמע, אתה בחור חכם, בוא אני אשלם לך קצת, אין לי הרבה כסף, ואתה תייצג אותי בבית המשפט. הוא ניצח במשפט. העורך דין, הממולח, המומחה של הצד שכנגד, לא הצליח להתמודד מול השכל של אברך רציני שלמד גמרא בישיבה. זה, אני יודע גם את השמות, אבל זה לא משנה כאן מה השמות. הדוגמה היא דוגמה שאפשר לראות אותה בשטח, מי שמכיר את אותה. ולעומת זאת, לצערנו, כפי שהזכירו פה, לפעמים היום במערכת החינוך הרשמית, במקום לפתח את השכל, גורמים לכך שבן אדם יוכל להיות עצלן מבחינה שכלית. עושים לו חיים קלים. לא מפתחים לו את השכל. או שמפתחים רק צדדים מסוימים. שתדעו לכם, מבחנים פסיכומטריים מיועדים לבחון דברים מאוד מאוד מסוימים מבחינה שכלית, וחלק גדול מהמערכת השכלית מוזנחת בהם. תהיה אוניברסיטאות בוחנות רק את מה שהם מעוניינים לבחון. הם לא בוחנים את הדברים האחרים. אבל גם בזה זה דוגמה. ומבחן פסיכומטרי כל אחד יודע היום, שמי שמתכונן יכול להצליח יותר. מה זה להתכונן? זה לתרגל את הפעולות השכליות שנצרכות כדי להצליח במבחן הזה. טוב, רבותיי. התחלנו בנושא השכלי. אנחנו שבוע הבא בעזרת השם מתקרבים לחנוכה. יכול להיות שאנחנו נעשה קצת קישור עם כמה מהדברים שלמדנו אותם הפעם לגבי הצורך של האדם בפעולה, בפעלתנות ובאחריות לעומת הביטחון בקדוש ברוך הוא. אחרי חנוכה בעזרת השם אנחנו נחזור על הסדר של הדעה והדיבור ונמשיך להרחיב בזה.